אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן היום אבי שמאי וגן גיא בן וייס, שעושים איתנו את התוכנית, שלום גם לכם, ושלום יובל.
שלום מאיה. אנחנו נדבר היום על ספר הביקורים של עידית שלום רחום, אל תלכי מאחוריי, שמו יצא בהוצאת פרדס בעריכת עינת יקיר, במרכזו דפנה, שמטפלת באימא שלה, שחולה בטרשת נפוצה, והיא נמחצת בעצם, דפנה, בין הצורך להיות עם אימא שלה לבין בעלה והילדים, שזה מצב די קלאסי של אמצע החיים. עוד לא נפטרת מזה וכבר יש לך את זה.
נכון.
אז היא עוברת לחיות באיזה מין אזור זמן אחר, זמן בית החולים, ואנחנו נדבר איתה על זה ועל הסוגיות שעולות בספר. אנחנו נדבר גם עם דוקטור יואב רונל ממכון ון ליר, על אירוע, סליחה, על אירוע של מכון ון ליר שיתקיים מחר סביב ספרה של מעיין איתן אהבה, אבל המרכז של האירוע הזה הוא בעצם לדבר על, על ספרות וקפיטליזם.
נכון, והוא ידבר על, על ההתמסחרות של האהבה, אז נשאל אותו מה זה אומר.
שזה מאוד מאוד מובן מדוע העיסוק בספר אהבה יכול להוליד דיון,
נכון,
שכזה שם יש מסחור של הגופי אהבה.
חלק הטענה של חלק מהאנשים תהיה באירוע הזה שיתקיים מחר, זה שהספרות העברית לא הרבה לעסוק בנושאים האלה.
קפיטליזם?
כן, כי היא עסקה בלאום, והיא עוסקת בזהות, אבל היא לא עוסקת בדבר הזה, בקפיטליזם.
מצד אחד נכון, מצד שני צריך להזכיר שזה תמיד ברקע... כאילו כבדרך אגב, כי הספרות הישראלית היא נקודת המוצא שלה היא שכולנו בורגנים כאלה קטנים, והמשפחה הבורגנית הישראלית המוצאת, זה כאילו הדבר האוטומטי, זה הנורמטיבי, כן? ושם כבר במובלה הפוליטיקה הכלכלית של ישראל. הנורמלי זה הבורגנים.
הנורמלי זה שיש כסף.
בדיוק.
זה מעוות.
בדיוק.
כמובן, כן. כי זה לא נורמלי. טוב, אנחנו עוד מעט נדבר על כל הדברים האלה, אבל אנחנו נתחיל עם פרס חדש, פרס נולד, פרס יהודה, שנב שערבני, לתרגום ולמחקר. מכון ון ליר והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מאוניברסיטת תל אביב הכריזו על הענקת פרס שנתי לתרגום ומחקר במסורת המחשבה של יהודה שנב שערבני.
זה לא סתם שאנחנו כל הזמן עוסקים בפרויקטי התרגום של פרופסור יהודה שנב שערבני, הנה, זה פשוט, יש מסורת, זו מסורת.
נכון, ואני חייבת לומר, אני אגיד כמה דברים שהם אומרים עליו, אבל מאזיני התוכנית שלנו מכירים את יהודה שנב שערבני, נכון. ואת פועלו.
נכון.
אז הם מציינים שפועלו של יהודה שנב שערבני במחקר, בהוראה, בתרגום ובזירה הציבורית, מציב אותו כאחד האינטלקטואלים הבולטים בישראל כיום, מגוון הנושאים שחקר משתרע על פני שדות ידע רבים, החל בסטטיסטיקה והנדסה, דרך פילוסופיה של המדע, חקר הבירוקרטיות ולימודים פוסט-קולוניאליים, וכלה בספרות ובתרגום. מחויבותו לסוציולוגיה של הידע ולהיסטוריה חברתית, עוברת כחוט השני בין התחומים, במשך עשרות שנות פעילותו במכון ון ליר, הוא ערך וייסד כתבי עת ובמות פרסום בולטות, תורה וביקורת, מכתוב, הקשרי עיון וביקורת. הוא כתב וערך ספרים רבים שהשפיעו על דורות של תלמידים שמלמדים באוניברסיטאות בארץ ובחול, כיהן כראש תחומי מחקר רבים. לאורך כל הדרך שנב שערבני שימש ומשמש עדיין, חונך נאמן לדורות של סטודנטיות וסטודנטים, חוקרות וחוקרים במגוון תחומי מחקר, וייסד קורסים הנלמדים במוסדות רבים ברחבי הארץ. הוא פועל גם מחוץ למגדל השן, והפך לאחד האינטלקטואלים הציבוריים המרכזיים, שהשפיעו על דורות של מנהיגים בחברה האזרחית, בארגונים חברתיים, תרבותיים וחינוכיים.
טוב, אני חייב להגיד שאומנם אני מכיר את פועלו, אבל לא ידעתי שזה... שזה התחיל בסטטיסטיקה והנדסה.
זהו, אני, כשקראתי את זה, אמרתי לעצמי, אני חייבים לרעיין אותו על סטטיסטיקה והנדסה. איך הוא מגיע משם? איך זה קרה? מה קרה כאן?
מה שיפה זה כשאנחנו נרעיין אותו על סטטיסטיקה והנדסה, שאלה נושאים לא מאוד מסעירי נפש בדרך כלל.
הוא ידבר על זה בצורה מעניינת.
זה יהיה מסעיר.
נכון, נכון.
אז יאללה, אנחנו נסגור את זה ביומן, מה שלומר. טוב, מה יקרה בפרס הזה? הפרס הזה על שם יהודה שנב שערבני נתן לסירוגין, שנה שנה בתחום התרגום, בתחום המחקר, לזוכה או הזוכה יוענק פרס כספי של $1,000, לוחית פרס, שזה החשוב, ומארז ספרים מהוצאת מכתוב, שזה גם חשוב, וגם $1,000 זה חשוב בעצם. בתחום התרגום הפרס מיועד למתרגמים על תרגום פרוזה, שטרם ראתה אור משפה לא מערבית, ועדיפות תינתן לתרגום מערבית.
יפה.
זאת אומרת, זה אפליה מתקנת לכל אלה שמתרגמים מצרפתית ומאנגלית ומגרמנית, אומרים, יש לנו מספיק, זה בסדר, אנחנו רוצים משהו אחר. בתחום המחקר הפרס מיועד לדוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים, ודוקטורנטיות ופוסט-דוקטורנטיות, על, לא, מה, צריך עכשיו, יש פה את הדבר הזה, ככה זה כתוב.
בסדר, בסדר, אוקיי.
כי יש פה את הסיומת הנשית גם, אני צריך להגיד את זה כפול, אין מה לעשות. על מאמרי מחקר מקוריים בתחומי ידע ודעת במדעי החברה. זה יופי של פרס.
מעניין, כן.
התחדשו.
ותרשום ביומן לדבר עם יהודה שנהב על הנדסה וסטטיסטיקה. נעבור לעוד קצת עניינים משפטיים, אמנם שונים מאלה שהתעסקנו בהם בשבוע האחרון, אבל בוא נודה בזה שאני חושב, בעיניי קצת מוצחן להסתובב בבית המשפט עם ה... נכון? יש בזה משהו מסעיר.
כן, אני מת
על זה. אז בית המשפט הפולני הורה לשני היסטוריונים להתנצל בפני אישה שטענה שהם השמיצו את הדוד המנוח שלה בשל מעשיו בזמן מלחמת העולם השנייה. המשפט הזה מעורר סערה, משום שהוא מעמיד בסכנה את חקר השואה בפולין. אנחנו מדברים על פרופסור יאן גרבובסקי מאוניברסיטת אוטווה, ופרופסור ברברה אנגלינג מהמרכז הפולני למחקר השואה, שהם הואשמו בהשמצת אדוארד מלינובסקי, משום שהם כתבו בספר שלהם שהוא הסגיר יהודים לנאצים.
כן.
ארגונים יהודיים והיסטוריונים מחשבים את הפסיקה הזאת בבית המשפט האזרחי הפולני כמתקפה על החופש האקדמי. על החוקרים נגזר העונש להתנצל על מה שהם כתבו בספר שלהם, Night Without End, אני יודעת מה, לילה אינסופי, The Fate of Jews in Selected Countries of Occupied Poland. גורלם של היהודים בפולין הכבושה, נגיד. מדובר בספר אב קרס, בין 1,600 עמודים, שהם ערכו ביחד. אגב, אני לא מתה על ההגדרה הזאת שמגדירים פה, מעמיד בסכנה את חקר השואה, זה נכון, אוקיי?
השאלה אם זה נכון השאלה, או לא.
בדיוק, האם הוא עשה את זה או לא עשה את זה?
אם הוא הסגיר
כי
יהודים.
כי אם הוא לא הסגיר יהודים, וכתבתם, אז אני מצטערת. אז זה השמצה, נכון?
אבל זה הקטע. הנה, בית המשפט אמר שהם חיללו את כבודו של מלינובסקי, וכך שנתנו אינפורמציה לא מדויקת. עכשיו,
השאלה היא אם היא מדויקת או לא מדויקת.
אני רוצה להגיד, לא מדויקת זה תיאור כללי מאוד. אני רוצה להגיד שבעניין הסגרת יהודים לנאצים, זה עניין די שחור ולבן. אין פה...
או שהסגרת יהודים, לא, אבל יש איזה מין... תראה, המצב הזה היה מאוד מורכב.
יש אפור.
יש מצב מורכב.
יש אפור. כי כשהנאצים דופקים לך בדלת...
בדיוק.
אז אני לוקח את דבריי בחזרה, אני לא יודע מה הייתי עושה. זה מפחיד נאצים.
נכון, זה מפחיד
נאצים. דופקים לך בדלת, אתה לא יודע. אבל מה מטריד בפסיקה? הם לא חייבו את ההיסטוריונים לשלם פיצויים. האחיינית של מלינובסקי טבעה מהם 100,000 זלוטי, והם לא נתנו לה את ה-100,000. ולא נתנו לו פיצויים בכלל, אבל כן הורו להם לכתוב לה.
לכתוב לה אחיינית.
כן, לכתוב לה מכתב.
כן, לכתוב לה מכתב.
להגיד
התנצלות.
לה, היי אחיינית, אנחנו מצטערים. וגם התנצלות פומבית לפרסם הודעה באתר של המרכז לחקר השואה, ולתקן את האינפורמציה במהדורות הבאות. עצם זה שהם אומרים לא צריך לשלם פיצויים, אתה אומר לך, אם יש פה הוצאת דיבה כזאת,
נכון.
אני חושב שגם פיצויים... ולא להסתפק במין עונש פולני קצת כזה של, זה היה לו בסדר מה שעשית, ואתה צריך להרגיש לא טוב.
נכון, ולהשם,
להרגיש
השם. השופט אמר שהפסיקה לא צריכה לפגוע דווקא בעיניו במחקר האקדמי, אבל הטענה היא שהפסיקה הזאת עושה בדיוק את זה. אני מניחה שיהיה לזה עוד המשך לכל הדבר הזה. זה באמת, טוב, כן? זה בעייתי. בוא נגיד שזה בעייתי.
תראי. אם הוציאו דיבה של אדם לרעתו, ואמרו שהוא הסגיר בזמן שהוא לא הסגיר, ויש כל מיני דברים אחרים, ההיסטוריה מראה סיפור אחר.
לא, העניין הוא האינטרס של בית המשפט הפולני,
בדיוק.
כי הפולנים יש להם עניין עכשיו, ולהכחיש את כל המעורבות שלהם.
כן, בשנים האחרונות יש מאמץ של הפולנים לנקות את עצמם לחלוטין, להפוך כל דיון שלהם במעורבות בשואה, לאסור על פי חוק. אתה לא יכול עכשיו יותר להגיד, אתרי השמדה הפולנים. אתה צריך להגיד, לפי דעתם של הפולנים, אתרי ההשמדה הגרמניים על אדמת פולין. אם אתה אומר אתרי, מחנות ההשמדה הפולנים, הם פונים אליך, אומרים חבר חבר, לא, לא, לא.
בפולין?
לא. כן.
אבל אני מותר לי פה שהם יכולים לתבוע אותי בהאג ולהגיד?
אז אני סיפרתי את הסיפור הזה כבר פעם, שאני, באולפן
הזה... ספר שוב בבקשה.
אני אספר שוב, שאני באחת מהכתבות פעם, כשהייתי כותב כתבות על העניינים האלה, זה, לא, זה היה לפני כמה שנים כבר, זה לא סיפור חדש, כתבתי בכתבה מחנות ההשמדה בפולין, והם פנו אליי.
השגרירות הפולנית? כן, הקונסוליה?
אני לא זוכר מי היה הגורם בדיוק, אולי המכון לחקר השואה שם, לא זוכר מי היה הגורם הפולני.
Okay.
גורם פולני רשמי פנה אל, אל המערכת שבה כתבתי את העניין הזה, ואמר, חבר'ה, אתם צריכים לתקן, ואני לא תיקנתי, בכל שזה תלוי בי לא תיקנתי, אבל זה בדיוק העניין. ברור לחלוטין שהפסיקה, אם באמת הבן אדם הזה לא זכאי לחלוטין, וכן פשע וכן עשה דברים שלא היה צריך לעשות, אלץ, אלץ כשהוא הסגיר יהודים, עשה את זה מרצונו החופשי, אז ברור לחלוטין שהפסיקה נועדה להרתיע חוקרים וכותבים עתידים, וכפי שאנחנו למדים, כבר קרה. גם, אני, גם אופר אדרת, כתב ההיסטוריה של הארץ, כתב על זה לא פעם ולא פעמיים, על כל מיני דיונים שיש לו עם הפולנים, על איך צריך לתאר את מה שקרה שם.
נכון.
והעובדה היא שעכשיו, גם אם זה לא מרתיע אותך, גם אם אתה לא מפחד
שאתה כותב... אין לך כוח להיכנס לזה
בדיוק,
אולי.
זה נמצא במוח שלך. כן. אתה אומר לך,
תראה, העניין עם הסגרה, זה האם זה היה שיטתי או לא. כי אם נבהלת ובאו אליך ואימו לך והסגרת, טוב, אתה לא... לא תקבל פרס, אבל...
כן.
אתה יודע, לא נכתוב עליך ספרים.
לא, הטענה אבל... שזה שחור ולבן שטענתי מקודם, היא מנותקת מהמציאות. היה שם הרבה
גם אפור. גם הטענה אבל... שהפולנים פשוט התנהגו בצורה למופת, היא,
היא
גם...
היא לא מדויקת מאוד.
אבל... אני מעיזה לומר, אבל אני מקווה שלא לא, יתבעו לא, אותי.
לכי תדעי מה היה...
זה ממש אדם אמיץ שאמרת.
ההשלכות של הדבר הזה. אבל הנה, זה בדיוק הקטע. אנחנו מתעסקים בזה, וזה כמו שאת אומרת, החוקר הבא יגיד לעצמו, מה אכפת לי לכתוב? אתרי מחנות ההשמדה הגרמנים על אדמת פולין, מה אכפת
לא,
לי?
לא, זה גם נכון, הם היו מחנות ההשמדה נכון. הגרמנים על אדמת פולין, נכון. זה אמת.
אבל כל מיני, זה דוגמה אחת, אבל יש המון המון דוגמאות לכל מיני תיקונים, הוא יגיד, מה אכפת לי להגיד, לכתוב את מה שהפולנים מבקשים?
מה אכפת כי... לי לכתוב רק על, נגיד, צ'כים שהסגירו?
לא, לא כותבים יודעת. רק על גרמנים, כי הגרמנים לקחו על עצמם את האשמה בצורה מלאה.
הם חוללו את הזה, אבל ו... כל אירופה, לא, רבים הגרמנים... באירופה, מה עם הצרפתים? הם עוד לא אמרו שהם לא מוכנים שנקרא
לא,
להם
שתפי פעולה. הגרמנים פשוט לא יתבעו אף אחד לשנות ניסוח. הם, כן. הם יגידו, טוב, כן, היינו לא בסדר.
לא בסדר.
היינו לא בסדר. תכתבו מה שאתם רוצים.
כן.
תגידו, אנחנו לא, לא נתבע אתכם. אז זה ההבדל בינם לבין הפולנים.
טוב, שיהיה לחלק מהצדדים בהצלחה. כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם, מחר בערב בזום של מכון ון ליר, יתקיים ערב כזה שבו תהיה שיחה סביב הספר של מעיין איתן, אהבה, בהשתתפותה גם, בעצם ידונו שם בספרות וקפיטליזם, השתתפו דוקטור כפיר כהן לוסטיק, דוקטור שירה סתיו, ודוקטור יואב רונאל. הספרות העברית והחקר אודותיה לא מתעסקים בעצם בסדר הקפיטליסטי, הם עוסקים יותר בלאום ובזהות, ובערב הזה יציעו שאולי הגיעה השעה גם לדיון כזה בקפיטליזם בספרות, על שלל היבטיו. אנחנו נדבר קצת על הנושא הזה עם דוקטור יואב רונאל מבצלאל, האקדמיה לאומנות ועיצוב. שלום יואב רונאל.
היי, שלום, מה נשמע?
אהלן, בסדר גמור. יואב, אתה תדבר, אני מבינה מחר, על הסחרה של האהבה.
כן.
מה זה אומר?
מה זה אומר? אני אגיד קודם כל שכשאנחנו חושבים על סדר קפיטליסטי או על דיון על ספרות וקפיטליזם, אנחנו לא מתכוונים, לפחות אני חושב מה שיהיה מחר, רק ביחסים כלכליים, מה שאתה קונה או מוכר בסופר,
כן.
אלא בקפיטליזם כזה מין החוויה שמארגנת את, את החיים שלנו, את מה שמתווך לנו את המציאות.
בהקשר של הגוף אפשר להגיד, נגיד, להיזכר שוב, זה גם כן משהו שהזכרנו פה בתוכנית בעבר, על וולבק. שדיבר על הקפיטליזם של המיניות, במובן הזה שלאחד יש המון ולאחד אין כלום.
למשל, כן, וכלומר, הקפיטליזם כמין צורה כמעט תיאולוגית שמטווחת לנו ומסבירה לנו את היחסים שאנחנו מקיימים, גם עם סחורות וגם עם בני אדם, ממש כך. עכשיו, בהקשר של הספר של מעיין, אני חושב שרוב הדיונים הרבים והערים שהיו סביבו כשהוא התפרסם, הם היו תמיד קשורים, אני חושב, ברובם ל... סוגיות ספרותיות, אסתטיות, תיאורות, כי זה גם באמת ספר שהוא מהמם וגם מכאיב באותה תנועה, וגם לשאלות של כזה ייצוג המציאות, האם זה קרה, אם זה לא קרה, וכל ה...
נכון.
רק נגיד למי שלא מכיר את הספר הזה, הספר הזה עוסק בעצם מעין דיווח של אישה מאוד צעירה בזנות, היחסים שלה עם, 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 עם החבר שלה שהיא רוצה שהוא יהיה החבר שלה, ובעצם יש שם הרבה מאוד, הדרך שבה, הסגנון של הספר, הוא רב קולי בעצם, ויש שם דיון בקשר, ובעצם הדיון בזנות הופך בספר הזה לדעתי, לדעתנו, להיות יותר רחב. הוא עיסוק בנשיות בעצם, כשזנות זה איזה מקרה קיצון שלה.
לגמרי, אני חושב שאנחנו, הספר שמענו יוצא דופן גם בגלל התחום עיסוק הפרובוקטיבי שלו לכאורה, אבל גם בגלל שהוא באמת עושה איזושהי הסחרה או סחר חליפין בין כל מיני קטגוריות שתמיד יכולות או אנחנו רוצים לקדש אותן. למשל, אהבה, כשם כותרת הספר, היא בדיוק מה שלכאורה אי אפשר להחליף. זאת אומרת, אם אתה אוהב את ה... את הבן זוג או הבת זוג שלך, אתה לא תוכל להמיר אותה במשהו אחר. היא נמצאת כביכול מחוץ לשוק. היא משהו שהוא סינגולרי.
כן. כן?
יש יפות ממנה, אכן יפה,
יפה כמוה. נכון.
כל הזה. עכשיו, מעבר לזה שנגיד המחקרים של לב האילוז על אהבה, מראים שבאמת אהבה היא באמת נכנסה לתוך ההיגיון של השוק, וזה אפשר לראות מאוד מאוד בקלות באפליקציות של היכרות, שעושים בדיוק הסחרה של אהבה. אז אנחנו ננסה, אני חושב, לדבר על, על מה קורה כאשר המושגים שלנו שלא אמורים לעבור חילול, כמו אהבה, כמו הגוף, כמו השפה עצמה, הופכים להיות משהו שתמיד אפשר להמיר אותו, וגם הזהות, כמו שיובל אמר, במעיין הזהות לא נשארת יציבה, היא מומרת, היא יכולת, היית לונדינית, היית עם שער שחור, היית צעירה, היית טיפה יותר מבוגרת, הפירוק הזה של הסובייקט הוא מאוד משמעותי, אני חושב, לאופן שבו קפיטליזם, כלומר, ההיגיון הקפיטליסטי מארגן את הספר, או לפחות הספר מגיב להיגיון הקפיטליסטי, ופועל ביחס אליו בצורה שלדעתנו היא הרבה יותר בולטת וביקורתית אולי אפילו מיצירות אחרות, דווקא בגלל
אני רוצה לשאול לגבי, כן. לגבי דור, לגבי הדורות, כי הרי צריך להגיד שהדור של מעיין איתן בעצם, זה הדור הראשון בישראל, ואולי קצת מעליה גם, שגדל לתוך הקפיטליזם. כי הרי הקפיטליזם בסופו של דבר הוא ממצאה לא כזאת, היא אמנם מאוד מאוד סוחפת, הניאו-ליברליזם הוא דבר ששטף את ישראל בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, אבל צריך לזכור שיש פה דור שלא נולד לתוך זה, שזה היה שינוי בשבילו, אבל יש פה דור שבשבילו זה כבר היה עובדה מוגמרת, אנשים שגדלו, בשנות ה-90, אחרי שכבר היה לקפיטליזם זמן להתבסס פה, ולתפוס את הפוזיציה השלטת, ולהשתלט על כל מיני תחומי חיים, ולא רק על הכלכלה, אז בעצם אלה אנשים שכבר ממש זה מוטמע בהם, ויכול להיות שהם כותבים על זה אחרת.
אני חושב שכן, אני חושב שבאמת הדיון שאנחנו ננסה לעשות, או נעשה, הוא באמת להתבונן בקפיטליזם הנאו-ליברלי, שבישראל הוא באמת יחסית חדש, ולראות באמת איך הוא מעצב את הספרות, איך הוא מעצב את הדמויות שמופיעות, את העולמות שמופיעים, כלומר, את החומרים של היצירה. לא רק דיון כזה תמטי אוקיי, יחזנות היא תמיד בעצם במקום כמעט הכי קיצוני, חוץ מעבדות של הסחרה של גופים. אלא גם איך השפה של הספר באמת פועלת וכבר מצויה בתוך העולם הזה. כלומר, ננסה גם, כמו שאמרת, למקם את זה בתוך כזה רגע היסטורי, רגע היסטורי ש... בעיניי אגב הוא לא רק שהדור שלי גם, הדור של מעיין, גדלנו לתוך העולם הנאו-ליברלי, ההיגיון שלו, חברת הצריכה, אלא גם אנחנו עכשיו רואים במובנים רבים לא קריסה שלו, כי הסדר הזה עדיין חיים ובועט, אבל את כל הצדדים המכוערים.
את התוצאות העגומות שלו.
בדיוק, בדיוק, כן. ממש בתקופה הזאת. אז בעיקר הדגש, כאילו מה שננסה לעשות היום זה... להפנות בחזרה את הזרקור מדיון בכזה סוגיות של זהות, מגדר וכאלה שהן עקרוניות, אבל לעשות, נדבר על התשתית של הדבר, על ממש החוויה המארגנת שמתוכה בוקעת היצירה, ואולי גם לנסות לחשוב על זה ביחס ליצירות אחרות, שפועלות עכשיו, שקיימות עכשיו.
אבל שבעצם גם חלק מהעניין הוא שאתם בעצם עוסקים בעניין הזה בסדר הקפיטליסטי, אבל בעצם המחקר לא ממש עוסק בזה עדיין. זאת אומרת, או ברובו, בוא נגיד, לא אגיד לא, אבל אני אגיד שברובו, הוא באמת עד היום רגיל לעסוק בלאום ובזהות ובכל מיני דברים אחרים.
יש לזה, אני חושב, קודם כל ממש כן, יש איזה מין רתיעה, זה מין גם קצת להביס במים שאתה שוחה בהם, זו פעולה שהיא מאוד קשה, מאוד מסובכת, וגם כמובן המחקר עצמו הוא חי, מתקיים בתוך עולם קפיטליסטי, חושב במושגים קפיטליסטי כמותיים. אנחנו, כן, יש כאן איזה ניסיון להשיב בחזרה, אבל אני גם ממש חושש, כי זה תמיד החשש של אקדמאי, שיגידו, אתם מדרדרים ומצמצמים את היצירה לכזה, לסוציולוגיה, לכלכלה.
טוב, זה תמיד תגידו.
זהו, כן, כבר אומרים עליכם את זה ממילא, אתם לא צריכים לחשוש.
האמת, נכון, אין מה לחשוש, זה יקרה בכל מקרה. אבל לא, אבל נראה לי שמה שאנחנו רוצים לעשות זה להראות איך האופק הזה של פרשנות, הרי אנחנו עושים תעסקים בפרשנות, לא במדע, נגיד, האופק הזה של פרשנות, הוא אומר גם דברים על החוויה האסתטית. כלומר, הוא יכול אולי לשפוך עליה אור, כלומר, להעמיק את חוויית הקריאה ביצירה.
אבל זה דבר, חושב... זה דבר נורא מעניין, כי נגיד, תשמע, אומרים את זה תמיד על חוקרים, נכון? ותמיד הפוזיציה של החוקרים היא זאת שמתווה את הדרך שלהם. ולגביכם, אולי, לגבי החוקרים של הדור הזה, שפתאום רואים את הכל דרך הפריזמה של הקפיטליזם ושל הניאו-ליברליזם, אז אומרים בדיוק את זה, אתם רואים את זה ככה, בעוד שהדור שלפניכם למשל, שהיה עסוק מאוד בגוף ובזהות שלו ובאינדיבידואליזם, הוא הוליד את פוליטיקת הזהויות ואת העיסוק בקוויריות, ואז שנים ארוכות האקדמיה בחנה דברים מאוד מאוד דרך הפריזמה הזאת, כי זה מה שעניין אותנו.
לא, אבל אני יכולה להגיד את הדבר השלישי שאני אומרת, הטקסט של מעיין איתן, במקרה יצא ככה, הטקסט של מעיין איתן אהבה, למשל יובל, כשאתה תיארת אותו בהתחלה, בפתיחה, אני התכווצתי, כי אתה מתאר משהו שבאמת, אתה כאילו מבחינתי, אתה דורך על הטקסט, כי הטקסט כשלעצמו, הוא הדבר.
נכון, אבל קשה מאוד לתאר את הטקסט הזה.
הפואטיקה של, אתה יודע, כשמפרקים את זה ואומרים, אישה בזנות ואהבה וזה, זה נשמע נורא, וזה, אתה מבין?
ברור, זה השתי שורות,
אני השלישית, שאומרת, פואטיקה.
על הפואטיקה היא נזנחה מזמן.
בדיוק.
מזמן, עוד לפני הקוויריות.
אז אני אגיד, קודם כל, שאני אגיד שכל הדבר הזה זה איש קאט שבאקדמיה עושים, גם המחקרים לא, נגיד, שמתעסקים בסוגיות של זהות, עדיין הטובים בהם ממש עוסקים בפואטיקה וזה, אבל כמובן שאני אגן על המחקר האקדמי.
בשביל זה אתה פה, תגן, בהחלט.
אבל אנחנו רוצים היום, כאילו, מחר, לדבר על החומריות. בספר של מעיין, למילים הן כמעט כמו אבנים שם, הן גם מותחות בך,
נכון.
או בך, בקורת, אתה ממש לא יכול להתמודד איתם, והן גם יש להם איזה מין מימד כמעט נטול רוח, נטול גאולה, כן? כלומר, יש שם איזה מילים חומריות, עולם אימננטי, שהגיבורות כלואים בתוכו, כלואות בתוכו, כן? בלי גאולה, בלי סימבוליזם כמעט.
כן. כן?
ואני חושב שהדבר הזה, קודם כל, הוא באמת העוצמה הפואטית של... היצירה של מעיין היא לא, שום פרשנות לא תסביר אותה, זה קשור לכישרון שלה ויכולת הביטוי, היא גם חברה שלי, אז בסדר, בגילוי נאות זה עדיין, לא בכדי ולא כי היא כתבה על זנות, הספר הזה זכה לכזה הצלחה, אבל אני חושב שהחומריות הזו של המילים, זה המבנה ההיסטורי התקוע של הטקסט שלא מתקדם לשום מקום, אלה מאפיינים שאפשר לדבר עליהם בהקשרים רחבים יותר, אפשר כן. להסביר אותם, להבין אותם, ואני גם חושב שכשעושים ביקורת טובה, פרשנות טובה, אז אנחנו לא מבינים רק את הטקסט יותר טוב, אלא אנחנו מבינים גם את העולם שלנו יותר טוב, את החיים שלנו יותר טוב, ולא רק את החיים של מי שעוסקת בזנות, אלא, אוקיי, מה החוויה הקיומית, התיאולוגיה השבורה, שהספר של מעיין מעביר, שכל כך השפיע על מי שקראה אותו, קראה וקראה. זו היומרה.
אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אני רוצה לשאול לך שאלה קצת יותר כללית. אתה במחקר שלך עוסק בבטלה, ובהתבטלות, ובהבטלה נקרא לזה. וכל הדברים האלה עם הבטלה שבתוכם, וגם זה בעצם קשור לקפיטליזם ולניאו-ליברליזם. זה גם יעלה מחר הבטלה?
אני מקווה שכן. אני מקווה שכן, אבל אני חושב שבאמת אני עבורי, מאיפה שאני מסתכל, מהפרספקטיבה שאני מסתכל, הקונפליקט המרכזי של הזמן שלנו, זה באמת החוסר יכולת שלנו למצוא נחת ומשמעות בתוך עולם העבודה והצרכנות, שהוא כמעט טוטלי. אז הבטלה מבחינתי, זה מין איזה תנועה או תנועות שונות ומשונות, בטלה, דיכאון, אבטלה, שמנסות לחמוק מהלחצים הבלתי פוסקים האלה, גם אהבה עוסק בהם, בניסיון הזה לחמוק, באופן אחר לגמרי, באופן של התמסרות רדיקלית להסחרה של הגוף. רדיקלית, במובן שהגיבורה ממש פשוט נסחפת על גלי הקפיטליזם, שלא הולכים לשום מקום.
דוקטור יואב רונל, אתם מחר תשוחחו בזום, זה הכל קורה בזום, נכון? של מכון ון ליר, זה עדיין ככה, עוד לא יצאנו.
כן, עוד לא יצאנו.
אז זה ערב על קפיטליזם וספרות,
וגם העיין איתן עצמה, גם אני לא יודעת אם אמרתי, תהיה שם. נכון, אז אני ממליצה למאזינים, אם הם לא קראו את האהבה, לקרוא ואז להקשיב לכל הדבר הזה. תודה רבה לך שדיברת איתן.
תודה שהזמנתם אותי.
להתראות, ביי ביי.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, ועכשיו אנחנו עם הספר אל תלכי מאחוריי, רומן ביקורים של עידית שלום רחום, שראה אור עכשיו בהוצאת פרדס. דפנה אישה בת 35, נשואה עם שני ילדים, ואימא שלה נכנסת לבית חולים עם התקף טרשת שאין לדעת אם תצא ממנו או לא, אבל מה שבטוח, מצב החמור. זה הסיפור שמגוללת עידית שלום רחום בספר הזה, שבו היחסים בין אימא לבת, האהבה, וגם המצב הזה שבו אתה נמחץ בין הילדים שלך, שעדיין צריך לטפל בהם, לבין ההורים שלך, שפתאום צריך לטפל גם בהם. כמובן, שמעל הכל מרחף את הדיכוטומיה התמידית של הספרות, החיים והמוות.
וכך היא כותבת בספר, לכל אחת מאיתנו יש גרזן מרחף מעל ראשה. שלי דומה יותר לרעל שקוף שמתפשט בלי שארגיש עד שמאוחר מדי ואני נחנקת. שלום לעידית, שלום רחום.
היי, שלום.
אהלן. ספרי לנו, אולי נתחיל, איך נולד הספר הזה? למה בחרת לכתוב ספר לא קל? חייבת לומר.
כן, אני כותבת על מה שמעניין אותי, מה שמעסיק אותי, כנראה, וגם בצורה לא כל כך מתוכננת, ככה קצת גם הפתיע אותי.
אבל זה ספר שהוא נולד כאילו מתוך, זאת אומרת, מה שאת רצית לספר זה על יחסים בנות אימהות, או מה שרצית לספר על, זה על המצב הזה שבו המוות מרחף כל הזמן מעל הראש שלנו, אבל פה הוא ברור, את רואה את הגרזן, תמיד יש גרזן ופה רואים אותו.
כן, כן. ככל שמתקרבים לאפשרות הזאת, כשיש מצבים מסכנים, כמו שבעצם הספר הזה הוא קצת ספר שמתאר גל של משבר שסוחף את כל הדמויות בו, אז הזמן הזה הוא ככה הוא מורגש, זאת אומרת, כשמתקרבים, כשיש אופציה כזאת, אני מצחיק להגיד, אבל אופציה חיה למוות.
כן.
אז כן, אז בהחלט...
אני חייב לשאול כמה זמן את כותבת את הספר, מתי עלה הרעיון הזה? כי אני מרגיש שהמצב הזה, שאין לך מוצא בו, שאתה עסוק כל הזמן לטפל, ואתה לא יודע מי אתה יותר, אתה כבר רק רץ בניסיון למצוא פתרון לילדים, ופתרון לאימא, ולטפל, ופה ושם, מאוד הולם את התחושה של הרבה מאוד אנשים בשנה האחרונה, ואני תראה אם...
אתה חושב שזה ספר קורונה אולי?
לא, אני לא חושב שזה ספר, אני לא רוצה להגיד ספר, לא רציתי להגיד ספר קורונה. אני רק רוצה להגיד, אבל שמעבר לעיסוקים האחרים, בסוגיה הספציפית שיש בספר הזה, התחושה הזאת של מחנק, שאתה לחוד, שאין לך רגע שנייה לשבת ולהגיד, אוקיי, אני אהיה אני עכשיו, אני רק הבת של, אני האמא של, צריך כל הזמן לטפל. זה משהו שאנשים מאוד מאוד מרגישים אותו עכשיו, תחושת שאתה לחוד, פשוט.
האמת היא שזה ממש קרה הרבה לפני, אז זה לא כל כך, כאילו, יכול להיות שזה באמת משהו שהרבה אנשים עכשיו ככה חווים, אבל אין קשר. אני גם חושבת שזה לא בדיוק ככה, לרוץ ולטפל, זה איזשהו, זאת אומרת, דפנה, הדמות בספר, היא פשוט רוצה להיות שם. רוצה להיות שם בצורה טוטלית אפילו, לקחת אולי אפילו איזה מין הפסקה מכל השאר, ולהיות ליד אמא שלה.
זאת אומרת שהיא בכלל לא מרגישה לחודה בעינייך.
היא לחודה, אבל במובן הזה, היא לחודה, אבל זה לא שהיא לא רוצה להיות שם. היא רוצה שכל השאר, כאילו, היא רוצה רק להיות שם.
רק להיות שם.
באיזשהו אופן.
כן, יש משהו מאוד... אני חושבת שהיא מבינה בחוש, ככה, שהזמן הזה הוא יקר וקצר, וצריך להיות בו. וכמובן שזה משפיע, שזה בתוך החיים ובתוך הכל, אבל זה איזשהו זמן שהיא רוצה להיות שם, כל ה... והרצון הזה, החיבור לרצון הזה, הוא מאוד חזק וחשוב ברגעים האלה.
יש גם משהו כזה, אולי אצל אנשים טוטליים יותר, אולי אצל כל אחד, שיש משהו לא הגיוני בלחלק את הזמן. בספר זה מופיע בצורה מאוד ברורה, כשבעלה כאילו לוחץ עליה, או מתעצבן עליה, או סתם רוטן, לא שהוא דמות שלילית, אבל על זה שהוא רוצה שהיא תבוא הביתה גם, והיא רוצה להיות ליד אמא שלה, אני יותר מזדהה איתה, כי יש איזה משהו משוגע קצת במחשבה שלי, של יש פה מישהי שאולי בסכנת חיים, אמא שלי, ואני ממשיכה את החיים הרגילים שלי עכשיו, גם עושה עוד דברים, כי ככה זה, אני אדם מאוזן, כלומר, המצב הוא לא מאוזן, סליחה, לא, אין פה שום לא דבר לא. מאוזן.
בדיוק, כן. אין שום דבר מאוזן, והיא לגמרי בוחרת להיות שם. זאת אומרת, למרות שזה אולי באמת לא סביר מבחינת החיים, אבל גם זה טבעם של המשברים, הם נורא סוחפים. כל הזמן הוא מקבל מובן אחר לגמרי.
נכון, זמן בית חולים זה גם איזה דבר כזה, שכל מי שהיה בבית חולים ליד מישהו יודע, אני חושבת שיש איזה מין... אזור זמן כזה, שהוא זמן בית חולים.
בכלל, כן. הבית חולים הוא אזור זמן, והוא גם הוא מין כזה אקסטריטורי.
זה עולם, זה כמו להיות בקזינו.
כן.
לא, אתה
כן,
לא יודע, אנשים
גשם. אקסטריטוריה מוחלטת, כן. אתה...
הר מתרחק, יש משהו מאוד נפרד בין כשאתה נמצא בפנים לבין כל מה שמתרחש בחוץ. אנשים מתבשמים והולכים לעבודה, ואתה לא.
אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני רוצה לשאול גם על שם הספר, אל תלכי מאחורה, יש לו כמה משמעויות, נכון?
כן, בספר האמא אומרת לבת שככה היא לא רוצה שהיא תלך מאחוריה, שלא תשגיח עליה כשהיא הולכת. וזה המשמעות הפשוטה של זה, אבל מצד שני הם גם מאוד משגיחות אחת על השנייה, זאת אומרת, זה גם לא רק איזשהו זמן שרק הבת נניח מטפלת באמא או משהו כזה, יש שם, כאילו גם הבת עוברת הרבה בזכות זה שהאמא שם משגיחה עליה, אז יש גם את הקטע הזה שחשוב אולי להגיד.
שהאמא הזאת שהיא חולה בטרשת נפוצה והיא בהתקף והיא בבית חולים, היא עדיין אמא, היא עדיין אמא שלה, היא עדיין הבת שלה.
לגמרי, והבת אולי אפילו קצת דורשת את זה ממנה.
כן, כן. טובת ממנה. היא אומרת, אני חושבת שאם אני זוכרת נכון, היא גם אומרת לה שם באיזו שלב, את עדיין בתפקיד הזה, את אמא שלי, כאילו.
כן, כן, יכול להיות, כן.
אל תלכי מאחורה, עידית שלום רחום יצא עכשיו בהוצאת פרדס. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה לכם.
להתראות.
להתראות.
מה שכרוך בכאן תרבות, יובל אביבי ומה יעשה לה. אנחנו מגזין הספרות היומי שלכם, והגענו כמעט לקראת סיום לסטטוס ספרותי. הסטטוס הספרותי שלנו להיום, יובל.
נכון. זה סטטוס ספרותי שקשור, במידת מה, לקפיטליזם ולמסחור ועניינים שכאלה. אז המשוררת יהודית שחר כותבת כך. בוקר טוב, אני מאושרת וגאה. קיבלתי דוח תמלוגים מהאקום לשנת 2021.
מרגש.
מאוד
תמלוגים
מרגש.
למשוררת, תמלוגים. איזה יופי.
אין, אפשר לפרוש, אפשר לנוח על זרי הדפנה. הנה מה שהיא ממשיכה לכתוב. מוסדות חינוך צ'יפרו אותי על שכפול וצילום יצירות בסך 259 שקלים ו-83 אגורות.
אמרת 200, כמו ירושלמי.
כן?
כן.
אני לא יודע אם זה לך. השמצה או גאווה. מחמאה או השמצה? 259 שקלים ו-83 אגורות.
כן.
על העתקת יצירות בדפוס, בסך 48 שקלים ו-64 אגורות. וסלקום, או סלקום כפרה עליהם, הרעיפו עליי את הסכום הדמיוני בסך 0.12 שח. 12 אגורות.
כן.
בסך הכל, 308 שקלים ו-95 אגורות. אבל המדינה הטובה, הרחומה, החומלת, היא דואגת לאנשים כמוני, שכמותי, שחלילה לא אתנפח יותר מדי בבת אחת, שלא אשמין נואשות מהנתחים הדמיוניים, להם זכיתי בטן זוללת שכמוני, ומיד נגסה ב-145 שקלים. אין לי ספק שבמס ישכילו להשתמש למצוות ולמעשים טובים בלבד. נותרתי עם הון צבור ובלתי ישוער בסך 163 שקלים ו-59 אגורות. אתם מבינים, היא כותבת? אתם מבינים את פוטנציאל ההשחתה המטורף שיש למשוררים במדינה הזאת? והיא מוסיפה, הנה שיר על ביקורי האחרון במס הכנסה.
טוב,
סיפור זה... אמיתי.
זה, עוד, תקרא את השיר, אבל מה שהיא סיפרה עד עכשיו זה
כן,
דבר
לא,
ש...
אפשר להתייחס רגע לדבר הזה.
ממש, זה מדהים. כאילו...
זה אחוזי...
הם נתנו לה 308 שקלים ו-95 אגורות, ומזה מורידו מס 145 שקלים. מה?
זה אחוזי מיסוי של חברות שעושות 300 מיליון? לא, להפך, אין פחות.
לא, הם לא
הפוך.
משלמים מס.
אבל מה, זה כמעט 50%.
כן, מטורף.
יכול להיות שהיא לא עשתה תאום מס, ובגלל זה הורידו לה אוטומטית
50%? אני לא רוצה להיכנס לענייני המס של...
אז אני אגיד.
לא, לא שואלים גברת...
לא מה... צריך לשאול, היא כותבת על תאום מס.
בבקשה, בבקשה. לא צריך... שנת מס, השיר שלה.
אם תהיתם, זה השורה הראשונה בשיר, תאום מס. השיר הולך כך, נקרא שנת מס. תאום מס על הקראת שירה, התמוגג המנהל במס הכנסה. כבר לא קוראים, כבר לא כותבים שירה שמחה. ויש כללות וגסויות, קבל מזועזע. אדוני המנהל, מה לי לשעשע מילים, כשבמדינת היהודים העשירים מגעקים תעצמות המחורסמות של נמלים כמוני. שיר ומלל, 250 שקל חדש, לפני מס, וטופס 106 שנדרש, ולא נמצא מקץ יותר משנה, ולכן יש למלא טופס 801, ו-102, ו-101, ואוהל הנתפס על העלמת קסקס, שנשר בטעות מפדחת המורה לנוער בסיכון שאבוי חטאה בשירה. איה השמחה, אדוני, איה, כשבלב מלבלבת כללה.
וואו.
וזה סיפור אמיתי, כפי שהיא אומרת.
כן, תשמע, אני קודם כל, לאור הדברים שדיברנו עליהם השבוע, התביעות בשירים וזה, אז אני מקווה שמנהל במס הכנסה לא יתבע אותה על לשון הרע. כמה מנהלים במס הכנסה יש?
גם כמה, גם
וגם
כמה
היהודים העשירים שמגעקים יכולים
נכון.
להלב.
אבל לא נקבע בשמם. לא נקבע, בשום
נכון.
שכל
אבל
הסתם.
אבל הם יודעים מי הם.
הם יודעים מי הם. אבל אני תוהה, מה כבר אפשר לקחת? מה כבר אפשר לקחת?
מה אפשר לקחת ממנו,
כשאתה
נכון.
נותרת עם כמה זה? 203 שקלים? מה זה היה שם?
163.
לא, הגזמתי לגמרי.
163 ו-59 אגורות. זה האמת.
אולי יקחו לה פשוט את זה.
לא, אני חושבת שבמצב הזה, לא שאני רוצה להציע משהו מהסוג הזה באמת, אבל כאילו, כשאתה מסתכל על הדבר הזה ואתה חושב על עצמך, מניסיון גם, על איזה טרטור אתה עובר במס הכנסה עם כל התאומי מס, אתה אומר, אל תתנו לה, אל תתנו לי תמלוגים כבר.
לא שווה לצאת, רק האמונית לשם אולי.
את זה, בוא נתרום את זה למישהו שבאמת צריך. אתה יודע מה, בוא נתרום את זה למשרד הביטחון, שיקנו עוד צוללת.
לא.
עם כל הכסף הזה.
למשרד החינוך, שיפתחו בית ספר. זה המלצות, זה המלצות טובות, ועכשיו נעבור להמלצות אחרות.
אוקיי, אז אנחנו לקראת סוף שבוע, כרגיל בימי רביעי, מסיימים מספר אירועים ספרותיים ומלצים. היום, בשעה 8, הוצאת הקיבוץ המאוחד תקיים בזום של חנות הספרים סיפור פשוט, השקה של הספר עובד ארכיון של הצלם מיקי קרצמן. השתתפו בהשקה הזאת גיורא רוזן, ענת צר אגוסטי, עורך דין מיכאל ספרד, דוקטור ליאת לוי, פרופסור יולנדה גמפל ומיקי קרצמן כמובן בעצמו.
היום בשעה 9 בזום של בית מיכל ברחובות מקיימים שיחה עם הבמאית נורית אביב על הסרט יידיש, הסרט שלה, יידיש, שבו הסרט יהודי שהיא עוקבת אחרי 7 צעירים, חלקם יהודים אבל חלקם גם לא, שחיים בארצות שונות, דוברים שפות שונות מבית, אבל התאהבו כולם בשירת האבנגרד היידית של בין מלחמות העולם, ומי שירשם שם, זה עולה קצת כסף, מי שירשם אבל יקבל בכרטיס הזה,
מעניין.
גם את הזכות לצפות בסרט.
מעניין מאוד.
מאוד.
היום בשמונה בערב התקיים גם ערב מחווה ליצירתה של המשוררת חדווה הרחבי לציון יום הולדתה 80 בזום ובפייסבוק של מקום לשירה, בהשתתפות משוררים צעירים שיקראו משיריה ומשיריהם שנכתבו בהשראת יצירתה, וגם חדווה הרחבי עצמה, המשוררים שהשתתפו בדבר הזה, שבאמת חדווה הרחבי משוררת אדירה.
נהדרת.
אז אני נרגשת. אני חושבת שאני אלך לזה, אלך במרכאות. אלך לסלון ואצפה בזה. אז השתתפו חוץ מחדווה הרחבי, דוד נאו בוכבוט, גליה ברס, מיטל זוהר, ספיר יונס, נצר ליאו, קים עידן, אמיר מנשוף ונועה שקרג'י.
מחר, יום חמישי, בשעה 18:00 בזום של אגודת הסופרים העבריים, תתקיים השקת הספר ילדים של אף אחד, ספר שירים של ילדים על ילדים ונוער בסיכון, יהודה אטלס כתב, השתתפו אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון, צביקה ניר יו"ר אגודת הסופרים, פרופסור אשר אריה, פוצ'ו, גילה אלמגור, תקרא.
יפה. מחר בשעה 8:00 בזום של חנות הספרים תולעת ספרים, שם לב כמה דברים, כמה אירועים יש לנו?
מלא, שמו? מלא, מלא.
מלא אירועים. אז מחר...
אפשר ללכת לכולם, כי כולם בזום, כולם בבית.
כן, אבל יש כאלה שנופלים אחד על השני, אבל מה שטוב זה שאחרי זה...
נכון, בשני מסכים. יש...
יפה. מחר בשעה 8:00 בזום של חנות הספרים תולעת ספרים, תתקיים השקה של שני ספרים, דיאלוג על המוזיקה של מיכל זמורה כהן, ומשה צוקרמן, ודווקא אליטה של אורי הולנדר, שבמסגרתה, במסגרת השיחה הזאת, ישוחחו צוקרמן והולנדר.
נכון. זה גם נשמע סופר מעניין.
נכון.
מחר בשעה, דווקא אליטה, זה עניין.
אליטה זה עניין.
דווקא עניין.
בהחלט.
מחר בשעה 8:30 בזום של כתב העת משיב הרוח יושק הספר על החק ועל החלב של שרית עיני ריץ', על החק ועל החלב, על הספר, האירוע על הספר הזה יהיה בהשתתפות ענת לוין, אליעז כהן, עדס זוננפלד, שלומית נמין, נעים נאור, מוריה רוזנבלום ושרית עיני ריץ' בעצמה. ויש עוד משהו, יש עוד משהו.
בבקשה.
זה ביום ראשון אמנם, אבל זה מתחיל עכשיו, ביום שישי, ב-12 בצהריים, לדעתי. בשעה 10, סליחה, ביום שישי בשעה 10 בערב, ייפתח סרט תיעודי לכבוד יום הולדתה ה-80 של תרצה אתר, תרצה אתר ציפור בחדר, זה יהיה זמין למי שירשם, וביום ראשון, זה כבר לא סוף שבוע, אבל יום ראשון, 14 בחודש, יהיה שיחה, זה גם בשעה 10 בבוקר בדיוק, שיחה בין היוצר, ארי דודוביץ' עם האורח שלו, דודוביץ', סליחה, עם האורח נתן סלור, שהוא הבן של תרצה אתר, והנכד של אלתרמן, אז זה יקרה, זה קורה במהלך הסוף שבוע נקרא לזה.
אמת לאמיתה. זה זמננו לסיים, יובל. בוא נודה לאבי שעמי וגיא בן וייס שעשו איתנו את התוכנית. נזמין אתכם לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. מחר כבכל יום חמישי אנחנו נשדר את המיטב שלנו. אני אגיד שאנחנו, היום לפני 123 שנים נולד ברטולד ברכט, אז אנחנו גם ניפרד עם מקי סכינאי ואריק לוי. אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', להתראות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.